יעור מוצא שבת קודש, פרשת חיי שרה, התשעו, פשקז. תורה ביבמות, תקופי עמוד ב', אומר רבי ישמעאל בריבי יוסף בשם אביו, מתפלל צורך שייתן עינו למטה, ולבו למעלה. הרמב״ם מביא את זה להלכה, פרק 50 הלכות תפילה, כשהוא עומד בהלכה ד', פרק ה' הלכה ד', כשהוא עומד בתפילה, צורך לכוון את רגלו וזו בשד זו, ונותן עינו למטה, כאילו הוא מביט לו אורס, ויהיה ליבו פנוי למעלה, כאילו הוא עומד בשמיים, מניח ידו על ליבו כפודים, אם עונה על השמאלי. ועמל כעבד לפני ריבו באמו ואירו ופחד ולא יניח יודו על החלוסו קיבלתי מכתב של שאלות או הערות או דיונים לידידנו הרב בן ציון צדוק מקריית ספר כמה נושאים, הנושא הראשון זה קשור לזה מה שהתחלנו בשתת המערית בפסיקת ההלכה באתי בזה לדבר אודות מה שכבוד הרב כתב כמה וכמה פעמים ששיטת מערית שבמנהגים אנחנו הולכים כמו הרמב״ם וההלכות כמו מרן ועיינתי בזה עיון רב בספרי מערית וכולי כידוע שקדמוננו נהגו בכל דרכם על פי הרמב״ם, וכן נהגו בכל ארצות המזרח התיכון, מצרים, סוריה, בבל ועוד. כשהגיעו ספרי מרן לתימן, הושפעו ממנו רבות, כידוע למעיין בכתבי האחרונים חכמי תימן. והראשון שהכניס לסידורי תימן לנוסחאות הספרדים ופסקי מרן היה מהרי ונא. למרות שעיקרו ויסודו על פי הרמב״ם, הוא שילב מדברי מרן ומדברי האחרונים והמקובלים, כדי לצאת את חובת כל הדעות. וממנו למד מעריץ. ולכן בעג'רתו דפיסחו מהדורו גמוק כותב לבורך הכוס ראשון ושלישי, טיפול בחומץ וכדומה. וכעבור זמן מעריץ חזר בו. ולאחר שחזר בו הוא חיבר את ספרו עץ חיים. השאלה היא ממה חזר בו. טוב, אין פנאי כעת להיכנס לזה אולי יותר מאוחר. אבל בהמשך כותב כהם. מה שמעריץ העלה הלכות רבות שעד היום לא נוהגים אותם, כגון לפסוע שלוש פסיעות לפני תפילת העמידה, לעצום עיניים בעת התפילה, לעמוד כשאומרים מופרוס עלינו בליל שבת, ועוד רבים כיוצא בזה, מוכיח שגם אחרי שהוא חזר בו, עדיין הוא נשאר דבוק בשיטת מהרי ונא. עכשיו אני אשלים עוד קטע שהוא כתב בהתחלה, כי זה מאוד משמעותי. רציתי לחוות דעתי, ומה שאני אומר, כותב כעת, זה אחרי עיון רב בספרי מעריץ, ולאור הרקע ההיסטורי שקדם לתקופת מעריץ. פה יש קצת נקודה, לפי דעתי זה השורש הבעיה, שסגרון לזה הרקע ההיסטורי, קצת, קצת אחד שמגמה אצל יהודים, לחקור כל דבר בעומק, וזה דבר טוב. זה נוגע לעוד עניינים שאולי נדבר על זה בהמשך השיעור בכלל, באופן כללי דיברנו שאצל הישמעאלים אין מושג לחקור אין דבר כזה חקירות גם אצל הנוצרים אין לחקור ביסודי הדת שלהם למה? כי זה בנוי על שקר מפחדים שיתפסו אותם, יחקרו, חטטו יותר מדי ספר נחלת יוסף, חכם עדני, שוברו רבו, רבי שמואל בן יוסף ישועה, כותב פרק י"ד, דבר ממש מילים חזקות מאוד, התחלת פרק י"ד דף עין א', תורתנו הקדושו לא זירו ולא זיחה, פני החקירות. עם ישראל הוא שונה מכל אומות העולם, אומות העולם מפחדים שיעשו חקירות, מי יודע ויחקרו, מי יודע איזה מסקנות הגיעו, אבל התורה לא לא תירא ולא תחת מפני שמש התבונה והמחקר. כל מה שיוסיף שמש התבונה להאיר אור על היהדות, כך יוסיף להאיר אור גם על היופי וההדר אשר בתורתנו. כי תתעלה התורה מעלה מעלה על כל אלפי רבבות ספרי המחקר. אבל צריך לדעת איך לחקור. דיינו, צריך לדעת איזה מירת שמיים, צריך לדעת תורה, צריך להבין. איש, אנחנו אומרים בלשבת, בלכון הרננה, הרבי אוהדו מחקרי אורס. מה זה מחקרי אורס? מה ארץ אומר? רוב החיפוש נקרא מחקר. הבעיה היא שאלה שחוקרים הם שטחיים, הם מחפשים. מי שמחפש הוא ככה עובר, רואה פה, אבל הוא לא נכנס לעומק. זה כמו שאדם מסתכל על פרי מבחוץ, מהקליפה. הוא לא נכנס לתוכו, הוא ראה מבחוץ, אז הוא מגיע למסקנות. אז עם דעת תורה, כמו גדולי תורה, שכמו למשל דוגמה אחידה, שהיה גם אדם בעל הבנה רחבה, בעל ידיעות רחבות בכל חלקי התורה, וגם בחקירות של כתבי יד, וגם בקבלה, ממש איש האשכולות, איש הכלבה. זה מה שמפורסם בעולם. אותו דבר גם מעריץ, שרואים שהיה אצלם העניין של לחקור, ולא לא צריכים לפעל מכלום, ולהגיד את המסקנות, אבל זה תלך שיקול דעת תורה. אז אם כן, אז כשמישהו מסתכל מבחוץ, או מישהו מסתכל מבפנים, יש הבדל גדול. כשמסתכל מבחוץ, דוגמה, אולי נעבר את זה לדבר אחר. יכול להיות מישהו מתוך המחנה שלנו, המחנה בעולם התורה, שיהיה לו ביקורת על דברים מסוימים. בסדר, אז הוא מעיר, וזה נשמע טוב. לפעמים יש אנשים מבחוץ מבקרים, אבל זה הבדל שמיים וארץ. לא שאין ביקורת, תמיד יש מה להעיר. אבל מי שבחוץ, הוא לא יש איזה אדם זר, שיש לו עין רק להטיל שיקוצים. ומי שבפנים רוצה לתקן, וכואב לו. אז אפשר לדעת מי אוהב ומי אוהב. אז כשנכנסים לתוך תוך, אז ממילא מבינים הרבה דברים שמבחוץ, בחיפוש, לא רואים אותם. אז הנקודה הזאת, שהרבה דברים שמעלת האלה הלכות, שהרבה היום לא נוהגים בהם, עד היום לא נוהגים, לפסוע שלוש פסועות לפני התפילת העמידה, זה נכון. המארץ מביא את זה. לא יודע אם בזמן המארץ נהגו את זה או לא נהגו, כי המארץ כתב את זה בתורת דבר פשוט. הוא לא כתב שנוהגים, יכול להיות שחלק נהגו. אבל זה כמו שדיברנו בזמנו, הושענו, בורלנו, שדופקים על הלב, שגם לא נהגו, והמארץ מביא את זה. אחת מהשתיים, או שבזמנו נהגו, ואחר כך משום מה הפסיקו, או שנהגו יחידי סגולה, או שמארץ רוצה להניג את זה, כי זה דבר טוב. אז אין בזה שהוא... כי הקרן אצל אמרת, מי יחדו, אבל תגוררה. לא להסתכל בצורה יבשה. מה נהגו אבותינו ומה לא נהגו. כן, לא, זהו. צריך להבין, כמו שאמרנו את המשל של השוקולד. אבותינו לא אכלו שוקולד. לא מי ששוקולד זה לא טעים, לא היה. אתה לא יכול לדבר, אבל לא אכלו, זה טוב או לא טוב? אתה צריך להבין. אז זה הנהגה טובה. אז זה ויג'ה שנגשים, אז זה טוב. לעמוד כשאומרים מופרס עלינו בליל שבת. נכון, הרבה לא נוהגים, אבל כתוב את זה בספרי קבלה, מה ראו? זה בסדר, מה שהציבור לא עושה, מסתם הוא לא יודע. אבל בכי יש שזה משהו רע, שזה לא... תעמוד, יש בזה עיני לעמוד. למה לא תקבל את זה? מובן, אז זה דבר שזה לא סותר. בלי שניכנס בכלל לכל העניין הזה שהרמב"ם וזה, זה עוד כאלה שכבר דיברנו בזמנו, שמה שאבותינו לא פירושו שהלכו אחרי הרמב״ם קיבלו את ההוראות שלו, כי בעצם זה המנהגים שלהם מדורי דורות, אבל השאלה היא איך להסתכל מה כן ומה לא. אבל מה שהפרט שרציתי לדבר עליו בפרט, זה קצת ברגע הראשון נדהים אותי. מה, לעצום עיניים בעת התפילה? לא עוצמים עיניים בתפילה, מה זה לא נוהגים?
היו עצמים.
מסתכלים בסידור. לא, אתם לא הסתכלו בסידור.
הרוב לא הסתכלו. היה סידור, אבל
הסתכלו.
יש כאלה
שיודעים
מה
הסתכלו. טוב. טוב, אז בררתי את הנושא הזה. והתברר, נכון, שיש ולא מעט, שלא עוצמים, אבל הם מסתכלים למטה. טוב, כן. בין היתר שאלתי את הרב איתמר כהן, אמרו שמורה חם כזה היה מתפלל בלי לעצום את העיניים. אמרו לי כן, אבל אתה יודע, אבל שלא יהיה כלפי מטה, בכלל, ממש, כמו עבדו גם ממורה, ממש, כן. הוא אומר, אז הוא, כן, הוא לא עצם את העיניים, זה נכון, אבל כשהגיע למועדים, אז הרים את הראש, כדי לראות איפה הציבור נמצא. אם הוא רואה שכולם גמרו, אז הוא מהר, כדי לא להטריח את הציבור. טוב, והוא אמר לי, כן, הרבה זקנים ככה, גם אבא שלי היה ככה. ויש כאלה שעה כאלה. בסדר. פה צריכים להבין את הדבר הזה. אז הבאנו את ההלכה. כתוב, כתוב, כאילו מביט לארץ. אבל התפלאתי, מה, אחי, הם לא חששו למה שכתוב בזוהר הקדוש, שזה חמור מאוד, העניין של האדם שמתפלל בלי עצימת עיניים, מה, אחי, לא ראו. גם המעריץ מביא את זה, גם השתילת זה מביא את זה. איך יכול להיות תלמידי חכמים ויודעי ספר שהתפללו בלי עצימת עיניים, בלי סידור? מי שמתפלל בסידור, אין נחלם. בדרך כלל אתה צריך לדעת בתימן, התפלל בלי סידור. אתה יודע מה התפלל בלי סידור? לא רק ביום חול, גם בשבת. ואפילו ביום טוב התפלל בלי סידור, אפילו מוזף, אפילו מוזף, לא ראש כאן. אפילו מוזף, התפללו בעל פה. כל התפילות היו בעל פה. לא היו סידורים. אולי רק לאנשים מסוימים, לבודדים, יחידים, לילדים. אבל
רואו... מה?
מה? לא לדבר, נשמע.
לא,
אתה משמיע לכם סידור בכתב יד, אולי לא עושה... כתב יד, כן, נכון, בגלל שהיה בכתב יד. אבל אפילו מי שיהיה לו כתב יד, לא הביא אותו. הוא הביא אותו בשביל הסליחות, בשביל משהו, אבל ככה הם יודעים את הכל בעל פה. כולם. כן. המארץ כותב בעץ חיים, ובפסקי המארץ זה ברכות תפילה, סעיף למדבט. צריך המתפלל לסגור עינו בשעת תפילה. דאך היית בזוהר פורש רבועת חנן דפרס המושני, וזה לשנה. תחזי, מן דגויים בסלטו, בעין לחוונו רגלוי, ולחפו יורשי. כמן דיאת וגמי מלכו. ובעין להסתום עינו, זה לא יסתכל בשכינתו. השכינה אמור למתפלל. אז טוב, בפועל, כן, אז הכי מפתחת עליהם וראית השכינה, מי יודע, כן, אבל אף אחד לא ראית השכינה. הכוונה, אבל הוא צריך לדעת שהשכינה מולו, אז כביכול הוא מסתכל איפה שנמצאת השכינה, אז כביכול זה חוצפה, שזה כאילו כביכול מסתכל למקום שהיא אמורה להיות. ובספרו דרוב המננוס הוא אמר, מן דפוגח עינוי בעידון סולתו, ולא מועך עינוי בהרעו, מלאכו דמתו, אקדם עליה, אמרה לצלן. מלאך המוות, מה שכאילו מקצר את ימיו. ואחד טיפוג נשמתה, לא יסתכל בנהירות שכינתו. לא יזכה לראות את האור של השכינה בשעת מותו, ולא יומות בנשיגה. מן מזלזל בשכינתו, יזלזל יהוא בשעתו דיסדריך. ודאו דחריו כי מכבדה יכבד, ובזה יגולו. מביאו בעל ספר חרדים בתורת יעקב ורשמו, ושכנתה רבנתו בספר יושר. מוסיף המעריץ, ומי שלא הפיע עלו ורגבו לה, לא הבין טעם סביר לעיניים שאומר ובזהר. לבוא בו יבין על דרך הפשר. ושם שמתפל בא לדבר שבתו בכוח. אתה עומד עם הארץ, אתה יקר מהכן. כשהוא עמד בלתי עיניים סגורות, והניסויון מוכיח. עיין בערכות גדונות, וכן פותק בספר דבורה, ספר מרן דוד, ספר בלולה, ספר רישה, ספר דרכים. וחדר בעל כנסת לג'דלו, שמיום ששומע דברי הזוהר הקודש, נוהג שמור לעצום עינו. התפלאתי, איך יכול להיות? אנשים, תלמידי חכמים, ירא שמיים, הוא בעצמו ראשית, ושאלתי את הברית, אמרו, כן, אני ראיתי בילדותי הרבה זקנים, תלמידי חכמים גם לא עצמו את העיניים. אבל איפה ראשי, כלפי מטה, זה הנקודה. זה פה, יש פה, אליבא זה הזוהר, יש פה מקום לדון. האם מה שהזוהר אמר לעצום את העיניים, הוא דיבר על מי שהעיניים שלו למטה, או לא? יש שתי אפשרויות, אתה יכול או לשים את העיניים כלפי מטה, או להישאר תקוף, ואז תעטום את העיניים. על זה, כן, אבל מי שמחופף את העיניים כלפי מטה, אין עליו, על זה לא חייב להיות שעל זה דיבר הזוהר כזה. מובן. אז זה בעצם סך הכל זה השורה התחתונה, מה שאני רוצה להגיד פה בכל הנושא הזה, שאין קושי על ההנהגה שלהם, אלה שנוהגים אותה. אבל אלה שעומדים עם עיניים פתוחות, לא כפופים כלפי מטה, ומסתכלים, זה עמי הרוסות, זה לפי, שמעתי שיש אנשים כאלה, שאלתי, הבנתי, יש אנשים כאלה, זה ודאי לא חדדת וחלו חדדין, לפי כל הדעות, אז יש שתי אפשרות, הכי טוב לעצום את העיניים, אפילו שהעיניים כלפי מטה, אבל מי שכופף את העיניים כלפי מטה, מהמעריץ משמע שהוא תמיד רוצה שהעיניים יהיו סגורות, אפילו שאדם מכופף, כי הוא אומר, מתבלבל מחשבתו, גם אם אדם, אפילו בסידור, כרגע, אבל אין ברירה, מי שמסתכל בסידור, יכול להיות שמישהו יזוז על ידו זה, אם הוא עוצם את העיניים, אולי יותר, המחשבה שלו יותר מצטמצמת, אבל בכל אופן, העיניים לסידור, או כלפי מטה, אבל יותר טוב אפילו שכלפי מטה, בכל זאת, על ידי עצימת העיניים זה, אבל לא על זה דיבר הזוהר, כיוון שבאופן כזה, הוא לא מסתכל על השכינה. וזה ראיתי בספר נווה שלום. בא מאמר מרדכי, כותב שזה מחלוקת בין הזוהר לבין הש"ס. ובעל נווה שלום, רבי שלום שולד, לא חליף, יש ספר נהר שלום, רבי שלום בן טורה, וחבר של המאמר מרדכי, לא מדבר על ספר שלו, אלא נווה שלום שולד, כן? הוא טוען שמאמר מרדכי לא צודק. איפה המחלוקת בין הגמרא לזוהר? כן, נכון, הם כנראה, הוא הרב בן ציון הבין שזה כאילו שהם עשו כמו הש"ס, לא כמו הזוהר. ככה הוא אומר, דיבר איתי בעל כך, כן. הוא כותב על נווה שלום ככה, כתב הרב מוהריה, האחידה, כאילו רבי יוסף אזולאי, ספר מחזיק ברכה, בשם הזוהר. בזוהר הוא אדם מחמיר, אמן דפקח עינוי בסלותו, זה לא מאיך עינוי. אז הוא אומר, מה הפירוש? מה כתוב בזוהר? אמן דפקח עינוי בסלותו, זה לא מאיך עינוי. מה זה? או זה או זה. אז הוא מפרש, לחתחיל אותו ביושר יצ'רנו, ולא יפתח אותו. ואם אין הוא זוהיר בזה, הוא משפיל לנו למטה, כי הביא את זה בש"ס. הוא מפרש מה שכתוב בזוהר, לפקוח את העיניים או להשפיל את העיניים, הכוונה היא לכל הפחות תשפיל את העיניים. הנה מה, אפשר לומר, שמי שבעל פעל, יפתח עיניו. בכלל, אתה מתפלל בלב אחר, לא בסידור. אחת הגמרא מוכנה היא מי שמתפלל בסידור. כמו שכתב הרב הנזכר בשם רז"ל, שמתפלל בסידור ושח עיניים, אם אתה מסתכל בסידור, לאהלן בה, זה בסדר, אפילו שאתה בעיניים טוב, כמובן שאתה סוף מסתכל בסידור. הצלחתי לכתוב כל זה לפי שראיתי בספר מאמר מרדכי, שכתב שמוחמד דברי הפוסקים שלא צריך לסגור את העיניים בשעת התפילה, אלא מביטים. כתב על זה, מה שכתבו האחרונים בשם זוהר הקדוש שצריך לעצים את העיניים בשעת התפילה, הוא מחמיר בזה הרבה, נראה ברור שהזוהר חולק בזה על תלמוד עידן. לפי דעת הפוסקים, אין בזה שום ספק. טוב, הוא אומר, זה מחלוקת. טוב, ולפי שיטתו, אם יש מחלוקת, מה עושים כשיש ירושלמי ובבלי חלקים? או שיש מדרשים חולקים, מדרש רבה חולק על הש"ס שלנו, ירושלמי חולק, שהלכה כש"ס. ככה זה נראה לפי שיטתו. ככה זה הצד שהבין השואל. אבל הוא מסביר, לא, זה לא, אין פה שום מחלוקת, הכל הולך למקום אחד. לפעמים מדפו ראשית. אין כל מחלוקת, הרי לא החמיר הזוהר בעונשין, אלא היא לא מאיך עינו שיבד עינו דגמרו. והיה מן דפגח, יש פה טעות בהדפסה. כתוב היה מן דלא פגח. והיה מן דפגח, שמה שכתוב בהתחלה, כאילו זה על הצד הטוב. ואף אם נאמר שחומרת הזוהר קיים מן דפגח עינוי. אומר, אפילו תגיד שהזוהר מחמיר גם על זה. נו, בסדר, נגיד. אז מה, זה נקרא שיש מחלוקת בין הגמרא לזוהר? הזוהר מחמיר. ידוע, כל הזוהר יש בו הרבה עניינים של חומרה וחסידות וקדושה. זה לא נקרא שזה מחלוקת, בכלל הוא, העיקר לא מסכים בכלל לכיוון של המאמר מרדכי. לא יצדק לומר על זה דף א', על התלמוד. ככה דרך הזוהר להחמיר בחמור מילה שלא נאמרו בש"ס. ככה מביא התלמוד, אם יחמיר בזה, בוודאי דבר על הרוח. יפה מאוד. מה אתה רוצה? זה נקרא מחלוקת? וכי הגמרא תגיד שמי שיסגור את העיניים עושה לא טוב? זה עוד יותר טוב. זה רק לשבוח, רק הגמרא לא מחייבת את זה. אם כן, איך אפשר לומר בן אדם שהוא חלק התלמודי? טוב, אז הוא מסביר שמה שכתוב בזוהר, או לסגור את העיניים או להנמיך, הכוונה היא של לסגור יותר טוב. ולפי מה שאנחנו אומרים, פירושו, מה שכתוב שמי שסוגר, מי שפוקח עיניים, מזלזל בשכינה, הכוונה אם הוא מתפלל עם פנים ישרות, פנים זקופות, זה לא טוב. הוא מזלזל בשכינה שנמצאת מולו, כביכול מסתכל עליה. אבל כשמה שכתוב, או דלומייך, זה פירושו, באופן שלפחות אתה מנמיך את זה כלפי מטה, אולי לא צריך להגיד את המילה לפחות, יש שתי אפשרויות, או אם אתה רוצה להתפלל זקוף, תסגור עיניים, או תחופף כלפי מטה, ואז תישאר עם העיניים פתוחות. וככה ראיתי שבעל המתוק מדבש ככה מסביר את הזוהר, כן? מתוק מדבש דף ט', פרק ט', הוא מביא, עמי קדש מלך מסביר, עוד לא מאיך עינו יושנו משנה, אפילו עצים את העיניו. אז יוצא, נראה שהמעריץ הולך בשיטת המקדש מלך. שהוא מפרש שהכוונה היא שתשפיל וגם תעצים את העיניים. אבל לא חייב ככה לפרש בזוהר. אני אומר, אלה שלא נוהגים ככה, זה כמו הפירוש השני. מה שכתוב, עוד על מה, הכוונה לפחות תשפיל את העיניים לא עצימה, כמו שכתוב מסך הזה במות, ולא תורך איתן על המותו.
נכון,
אבל המקדש מלך לא הסביר ככה. המקדש מלך הסביר מבורש, כאילו שזה, כאילו שצריך, כאילו שבאים להגיד את שתי החומרות. כן, נכון, לא חייב לפרש ככה. כן, הוא, כן, כן. כן, וגם, כן, אז יש לנו פה בעצם שלוש פירושים. שלוש פירושים, אז המקדש מלך הכי מחמיר, לפי הנביא שלו, לפי הנביא שלום, זה כוונה יש רק עניין של עדיפות. שזה, זאת אומרת, הוא לא אומר שזה על זה חמור, אבל זה רק, זה עדיף. ולפי מה שאני אומר, זוהר אומר שתי אפשרויות, אז זה הכי פשוט. דבר שני, שהוא כותב במכתב, אני עוד אין לי זמן כעת, אולי בהמשך. נתייחס להמשך הפרטים שלו, אבל זה דבר שכבר דיברנו עליו בעבר. הרב כתב בבירות יצחק, יש קהילות שקוראים פרשת ויאמר במרוצה. זה כיוון שהבנתי מדבריו שיש אצלם מחלוקת בנושא הזה. כאילו יש שם ויכוח בציבור, אם להגיד פרשה סיסית, כל הקהל בחכה אחד, או שכל אחד אומר את זה בנפרד. כל אחד אומר את זה לא כאיש אחד בלב אחד. הוא כתב לבאר תחילת יסוד מן הגזע, על פי דברי מרד משריגי שכתב בשידור בית הזהב. הרי בעצם אנחנו הסברנו שהמנהג הזה בא, מאיפה בא? המנהג הזה, אלה שנוהגים להגיד פרשה סיסית לא בבת אחת, היא שהיה מנהג בעבר שכל הזמן היו מנשקים את הציציות. ככה הוא כותב רבי דזאב על מהיר על זמנו. הם מנשקים אותם כל זמן פורש של סיסית. לא רק יש כאלה בזמן שאומרים את המילה סיסית. בקיצור, הוא אומר בעצמו עוזבים רבי פורשו. אז אמרתי שכנראה מזה יצא המנהג, מזה נזג את זה. אז הוא כותב ככה. לפני מספר שנים הייתי אצל כבוד הרב, שאלתי מה רע לכתוב ככה מנהגינו. הוא כותב, היום עקב הדברים, הרבה אנשים מבינים שמנהג אנשי סנעה שקוראים פרשת ויאמר במרוצה זה טעות בגלל מה שכתבנו בבירות יצחק, וזה ברור לתם כשמש בצהריים שמכריזים כך בראש כל חוצות ומתעלמים משדברי הרב שכתב ואם כנים הדברים, כאילו כתבתי את זה כאילו מסופק, אם זה נכון. האמת היא, זה שם בבירות יצחק זה כתבתי בסגנון כזה, ובשלום קצור כתבתי בסגנון יותר מוחלט שצריכים לשנות את המנהג. לפני מספר שנים שאלתי למה מה רב לכתוב ככה מנהגן, הוא השיב כי בכל המקומות נוהגים לומר כל הקהל ביחד, כל הגרש שמה, אבל מגיעים לפרש ויאמר ויאמר, למה? כנראה הגיעו ויאמר נגוד מוצאים את הציציות ונמשקים אותם, וזה בסופו של דבר גנרם בלבול שאי אפשר היה לקרוא בבת אחת. זה מה שבלבול, שאלתי כמה שאלות, הרי מצאנו כמה מקומות שעושים ככה, ותיקם ליום הנביאו, אף על פי שהציבור קרא שירת הים ביחד, ובאתי כאן מיום הנביאו ממהרים, וכן ממהרים בסוף מזמור של יום השבועות ועוד מקומות. לא ייתכן שקהילה שלמה בהם תלמידי חכמים יתבלבלו בגלל הוצאת ציציות, שזה דבר פעוט ביותר. הרי נוהגים שעה שאומרים למען ירבו ימיכם לפני שקוראים פרשת ציצית, ועוד שאלתי למה ממהרים גם בערבית, הרי לא מוצאים הציציות, ועוד למה דווקא בצנעא העיר שחכמים וסופרים יתבלבלו לעומת שאר מקומות כולל כפרים קטנים שלא ידעו אם היו שם תלמידי חכמים ולא יתבלבלו. אז לא ניכנס כרגע לכל הפרטים האלה. זה נכון שיש דברים דומים לזה, כמו שהוא מזכיר פה בתיקה מיום הנביאו, נוהגים שכבר בתיקה מיום הנביאו כבר לא מסוזר. במזמור של יום השבועות זה קצת לקראת הסוף, קצת המנגינה יורדת, אבל לא, זה לא מבולבל, זה קצת יורד. אבל הכי דומה לזה זה ביחדל, בבית האחרון, וזה כן, הבית האחרון, מה כזו שם בבית האחרון? אלא של אלפי מגורים, סותר למה שעמד הנבואות. עושים פתאום מורידים את המנגינה, זה כבר הסברנו את זה בזמנו, כי זה לא מובן. אם תגיד שבאיזה סוף, באזן עלום דוגמה, משכם את הנבואות עד הבית האחרון, גם הבית האחרון, במקדושי זוג אנשים, מי שיחנו איתם, ממשכים את הניגון. אי אפשר להגיד שסוף מורידים. על כל אחר שביחדל, בגלל שהבית האחרון בכוונה עשו את זה בניגון פשוט, בגלל שלא רצו לקחת אחריות על זה שזה 13 מגורים, כי יש גדולי ישראל שמתנגדים למושג 13 עיקרים. יש מגדולי ישראל שלא הסכימו לזה שאין דבר כזה שישתרג מצוות, פתאום אתה אומר ש13 דברים, אין עיקר והיתר זה תפל. אז יש כאלה שכשדענו בזה, ש... עכשיו, ותיקח מיליון לכאורה זה השאלה טובה, מה קרה? לכאורה, למה בתיק אמרו פתאום, פתאום זה עונה, אין סדר?
גם בעבוד של שבת. אחרי במה מדגים, רב חרמבון אמרו.
איפה?
עבוד של שבת.
כן, מתי?
בסוף במה מדגים.
אבל שוב פעם, לקראת הסוף, נכון. תמיד לקראת סוף, לקראת הסוף ככה קצת זה. קצת עושים כבר ניגון ככה. או שהם כבר התעייפים, או שהם מתעייפים. האמת היא, יש מנהג לא ידוע, מנהג לא ידוע, שכל הציבור אומר רפואני מיד. אני לא יודע איך הם נוהגים בתגע מיליון. אם זה סיום, בתגע מיליון, אבל יש כאלה, כן, התקרב שהבאתי פה שבוע שעבר, כתובה מנה כזה. ואתה גם אמרו, רפואה אני, הוא עמד שליח לבול, הוא אמר להשתבח. ורפואה אני, אמרו כל הקהל ביחד. המנה כזה קיים כנראה אצל החבנים עד היום. כן? אבל צריך לשאול אותם איך הם נהגו. נהגו בעבר?
בעבר.
כן, אבל בסידור התפיסו ככה, גם שמעתי מאלה שהתפיסו. כנראה שזה נמצא בחלק, כן, חלק נוהגים. כן, גם אצלנו ככה הם נוהגים בתימן. אבל פה בארץ כבר לא נהגו את זה, אבל בתקלל הזה ראיתי את זה כתוב. לא יודע, אז כאילו לפי זה, אם המשיכו עוד רפואני, כאילו להגיד בכל הקהל בבת אחת. ברוך אתה אלינו, אלוהינו, מה אלוהינו, שהכל יהיה בברוך. אבל תראו, אני חושב, תראו, צריכים לדעת, כשמדברים על מנהגי ישראל, כמה צריכים להיזהר. מצאתי לזה, שיש לזה, זה לא לחינם. ואם ישראל לא נביאים, בני נביאים הם. שמו מה כתוב, זוהר הקדוש פרשה של החלכה. מובא שם כל ההיכלות שבשמיים, ויש היכלות של הנשים הצדקניות, דף קוף סמת זין עמוד בית. אז מובא שיש היכל של יוכבד עם אמו של משה רבנו. זה אחד הטעמים למה אנחנו אומרים את תיגח מריום בכל יום. מרנס לא מזכיר את זה, אבל זה עוד טעם שאפשר להוסיף. למה אנחנו נוהגים לומר ותיגח מריום, כל יום? אז מובא שם בזוהר, שיוכבת אמו של משה רבנו, ועודת ומשבח על המורה ועלמו איהי וכל נשים די בהדה, ושיר עזוד ימו מזמרון בכל ימו. כל יום הם אומרות, ואיהי בלחדה ואמר על מאחו ותיגח מריום על נביאו. אה? פעמוד. איהי בלחדה. את שירת היום אומרים כולם, ותיגח מריום היא אומרת לבד. אז אם כן, זה טעם נחמד מאוד. אז אנחנו נזכר לכל אחד להגיד לבד. אנחנו, כן, לא, זה לא נגיד כולם ביחד. כן. וכל, כן, כתוב, וכל אינון סודיק יהוד וגן עדן סוירים לכל נעימו, ועדן ומשבוחן אימא לשמוע קדישו, אבל כאילו, לא יודע, לא כתוב פה איך הם מצטרפים, אבל בכל אופן כתוב שהיא אומר, אומרת את זה לבד. אז הוא אומר, כנראה שזה, אם כן, זה יש פה, יש פה שורש וטעם לדבר הזה, להסביר את זה, וגם על דברים אחרים אנחנו נעמוד בהזדמנות אחרת. בכל אופן יש לי פה, מה שאני נשאר פה, נשאר אישי לי חובות מהעבר, הבטחנו להסביר את החידה של עשר בעשר, על עשר, מאה עשר, מי יושב, זוכרים? עשרים בעשרים על עשרים, מאה עשרים, מאמת, זה הסברנו. נשאר עשר בעשר, על עשר, מאה עשר, מי יושב. ברכת המוציא, אמרנו שעשרים בעשרים זה הברכות של ספר תורה. אז זה עשר בעשר, ברכת המוציא יש בעשר תיבות. ובזימון יש גם עשר תיבות. ברוך אתו השם, מלך העולם, המוציא להם, מן האורך. זמנים בעשרה יש עשר תיבות. נבורך לאלוהינו שאוכלנו משלו, ברוך אלוהינו שאוכלנו משלו, וברוך היינו. עשר בעשר, על עשר, כשמברכים ברכת המוציא, מחזיקים את זה בעשר אצבעות. על עשר, נכון? לוקחים את הפת. לצערנו הדור החדש קצת התבלבלו, קצת בגלל שגם הלחם כבר השתנה וזה, אבל לא משנה, כל צורך להם, צריך שיהיה עשר אצבעות על הפת. חמש מלמעלה, חמש מלמטה, עשר אצבעות, זה ההלכה שצריכים לחזק אותה.
חתם עומד.
החתן, טוב, זה בוטר לא טוב, זה יחידי. דבר כן, עשר ועשר על עשר, גם אמרנו שגם הזימון יש בו עשר תיבות, על עשר מעשר, מי יושב? הרי ברכת המוציא צריך לשבת, וגם הזימון צריך לשבת, וגם, סליחה, גם הזימון זה על עשר אצבעות, כי מי שמקבל את הכוס, צריך לקבל לו בשתי ידיים, צריך לקבל ויש כאלה אומרים, ואני חושב ככה העיקר שגם בזימון עצמו צריך לשיהיה. זאת אומרת, כאילו לא לעבר את זה ליד אחת, רק אחרי הזימון. בזמן הזימון עצמו עדיין צריך להחזיק את הכל בשתי יודעות, בשתי יודעות, עד שהוא גומר את זה, אבל עד שהוא מקבל את המזון, אז הוא מחזיק רק בידה. זה בעזרת השם, בנפלאות בתורתך פה ראשך העיקר.
שמעתי פעם שהיה לי מצוקה להגיע לארץ ישראל, אז לכן הם נערו בפרשת ויאמר.
טוב, 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 יפה מאוד, אחרי לך שהזכרת לנו משהו ששכחתי קודם, כן. זה עוד משהו חדש. כן, יפה, עוד מעט אני כבר מגיע לזה. אני לא רוצה להרחיב על הנושא הזה, כבר דיברתי על זה בעבר. אני לא אחזור, לא מחזור, דברים שאמרתי, זה כבר מפורסם ונתפס. כמה פעמים, פורש היחיד, דיברתי על זה באריכות, ויהי התשעד. יש על זה העריכות, הבאתי את כל הטעמים, אבל מה שכן, מה שכן דבר חדש, זה ראיתי בספר שורשי מנהג אשכנז, חלק ד', מביא את העניין הזה, הוא מענה שהוא כותב שאצל אשכנזים יש משהו דומה. בכלל, יש עוד בעיה, משהו דומה אצל הספרדים, משהו קצת שונה. שאתם אומרים ששליח ציבור אומר אצלם זה, אומר בכל רם, וגיע לפסוק וחרף השם, פתאום וחרף נגמר, ופתאום הוא שותק. מה קרה? אז דרך אגב פה רואים שהרבה גדולים ספרדים התנגדו לזה. לפי פה רשימה שהרבה אמרו לבטל את המנהג הזה, אבל כי הם אומרים שאנשים עמי הרצות וזה, אז הם לא יודעים בזה. והם אומרים, איפה יצאה הטעות הזאת? וחרף? פתאום ש... מה כתוב בסידור, כתוב וחרף, יפסיק מעט. כתוב להפסיק, זה לא יהיה וחרף. אז אחד הוא יפסיק, פה להפסיק, ככה. הוא מביא הרבה, כן, הרבה שהתנגדו. ודרך אגב, גם, לכן אני גם אומר, שאם היה מישהו שיסביר את מנהג סנעא, למה, למה, למה אומרים את זה ביחד, ולמה לא אומרים את זה ביחד, מצוין. אבל כיוון שאין לזה שום הסבר מתקבל על הדעת, אני רואה שכל הגדולים אצלם אמרו לו, זה טעות. חוץ מאחד שקיים את זה, מביא בספר לדובר שלום, הוא אומר שזה, הוא מנסה ליישב את זה, הוא אומר שזה לא יהיה רק קללה, שמקללים, הוא אומר, בחרף השם, כאילו חס ושלום מקלל, אז הוא מעריך פה על זה. לא להיכנס לזה, אחר כך הוא כותב ככה. בניגוד למנהג האשכנזים, שתי הפרשיות הראשונות היו אומרים בקול נמוך, למען הרבו, הרב מרים את קולו. שמעת, אצלם יש מנהג הפוך. שאומרים בלחש, כנראה כל אחד לעצמו, הגיעו למען הרבו ימיכם, פתאום הרב עד סוף פרשת ציצית אומר בקולם. יש מנהג הפוך אצל בני תימן, קוראים דווקא פרשת זו בלחש. אומרים את הכל בכל רם, ממשיכים בנעימה מתונה, מגיעים פרשת ציצית, אין נפסק את היחידות, כל אחד גומר לבד, לא כל כך בלעד, אחד המגיע אחד המהר. הוא כותב, הסיבה לכך לא נהירה אפילו לבני העדה התימנית עצמם, ולא מצאו לזה מקור. על מבוכה זו העיר אחד מיוצאי תימן, כך נהוג בכל בתי כנסת ואני לא יודע טעם, אפשר אולי לשער שזה בא להבדיל את זה משתי הפרשיות הראשונות, שרק הם בגלל כאילו לשמוע מן התורה. פרשת ציצית לא, היא לא מן התורה, משום זכרון יציאת מצרים בלבד. ככה הוא מביא, שמישהו כתב. ברם הסבר הזה תמוה, שכן דווקא פרשת ציצית היא מדאורייתא לכל העולמה. ועוד שנחלקו בכך חכמים לגבי שתי פרשיות הקודמות, אה? הוא מציין פה כמה מקורות, הוא טוען, זה לא נכון. הפוך, זה ודאי דאורייתא. כן, אני לא חושב שהוא צודק בהערה הזאת, כבר בשיעור ההוא הלכנו על זה, הבאנו בזה שיש הרבה דעות. ויש דווקא הפוך, עוד חזקתי את הסברה הזאת, כתבתי את זה פה מעצמי, את הסבר הזה, והבינו דבר דומה לזה, כמו ברכת בוני ירושלים, שם כתוב לענות עומד, כזה להבדיל, יש רואים שיש פה עניין להבדיל בין דברות הלית רבנן, אבל יש הרבה שיטות, שזה שתי הפרשות הראשונות זה מן התורה, וזה מן רבנן. למשל, הפרי חדש, הדעה יותר אמיתית, אומר הפרי חדש בסימן סמך זין, פרשת שמע והם שמע מן התורה, ורק שתי הפרשיות. שהגעת היום רק הפרשה הראשונה מן התורה. בקיצור יש כמה וכמה דעות, אבל יש דעה כזאת, הוא לא, הוא סתם דחה את זה, הדחייה הזאת לא, אבל כן. הרב שלום יצחק הלוי בעל דברי חכמים, מרבני תימן שלום ישראל, גם הוא נשאל על מנהג הזה, שהיה נהוג בסנעא לקרוא את המנהג בקריאת שמע בטעמה, פרשת ויאמר במהירות, הוא אומר הסבר מוקשה. כי הטעם, לפני שמצווה ציצית, בתל אומר לא נוהגת בלילה, קשה לי, ואז הוא וכולי וכולי, אז הוא אומר להסבר משלו, נראה לי לרמוז את חיבתם לארץ ישראל והשתוקקותם אליה, כאילו רוצים לעוף, אחרי לא קוראים אותה. כתוב, במה אני רבו, מזכירים את ארץ ישראל, על האדמה שנשמע שמיה, אז עכשיו, טוב, טוב, עפו, סב עפו גם בפרשת סיסי. כבר לא, פרשת סיסי צריכים לחזור כבר לזה. בכל זאת, גם פרשת סיסי, נהיה אותו דבר. טוב, זה קצת דחוק, אבל... אז הוא טוען, גם הנימוק הזה תמוה, הוא לא מסכים לזה. הוא אומר, זה תמוה, יש הרבה מקומות לזכירים בסביל ארץ ישראל. לא מצאנו שום עדה שמגבירים את המירות הפעילה שמסגנתה למירות שוקה. מה קרה פתאום פה, דווקא פה, החליטו שצריכים למהר? אם היה בעוד מקומות, אני מבין, רק פה. אז הוא כותב ככה, בעל סידור המנהגים, רבי שלמה צבי שיק, לא מכיר את המנהג של תימן, ועילה הסבר שמעמיד את מנהג אשכנז שעליו קורא פרשת ציצית בכל. על בסיס אחד ממנהג תימן שהציבור קורא פרשת זו בלחש. מהו? אנשי כנסת הגדולה תקנו לו שלוש פרשיות. שמע ישראל נגד מציאות השם, והוא יום שמע תורה מן השמיים. סיסריף שכר בעונש, אני השם אלוהיכם, נאמן נתן שכר תורה לצדיקים, עונש לשעים. אמרתי בזה טעם, למה נוהגים לומר כי השמע מרשע בשם בקול נמוך? כי זה פה מדברים, משלם שכר תורה לרשעים עונש. אז זה כמו, זה הזהרה, זה תוכחה. אז לכם אומרים את זה בשי, מי יכול להגיד תוכחה? הרב. הרב יושב על התורה העבודה, הוא יכול להזהיר ולהוכיח את הציבור. אז הוא יאמר בקול רב. זה היה הסבר שלהם, אז כאילו אולי לפי זה הוא רוצה להגיד אולי גם אצל התימנים, לבי שזה יש פה תוכחה, טוב, זה יש גם שהוא פעם טעם קלוש, טעם, דברים לא קשה לקבל אותם. בכל אופן, יש איזה, לפחות איזה כיוון מסוים. בסופו של דבר הוא אומר, קריאת פרשת ציצית במהירות, בלא נעימה שוטפת, נשמרת אצל בני מחוסנה. והמנהג הנפוץ כיום ברוב בתי הכנסת של בני עדת תימן, נקרא בסוואטה את כל הפרשיות, וכל אחד הוא בנעימה. האמת היא שהרב שלום יצחק הלוי בעצמו, אז הוא אומר, לא, אם כן היום צריכים להגיד את זה כבר, כאילו, לפי הטעם שלו, שכבר אנחנו בארץ ישראל, צריכים להגיד את זה כאיש אחד ולב אחד. זה גם המסקנה שלנו שמה, אבל כמובן, בכל הדברים האלה, זה חס ושלום שלא יהיה מחלוקת מזה. מי שרוצה להשאיר את המנהג שהיה בעבר, בסדר, אבל מי שרוצה לתקן גם יכול. דהיינו, אם יש ציבור שיש להם מנהג, זה צריך לדעת כבר בכל הדברים. יש צריכים לדעת איזה מנהג יותר טוב. זה מסתכלים בדעת תורה. לא בצורה של מחקר. מה היה בעבר? ככה נהגנו, ככה זה ישר. לא, אין לנו הסבר על המנהג. ואין לדיין על מה שאין הרואות. כל ההסברים שנהגו זה דחוקים. דחיק ואתה מרחק. אין הסבר מתקבל על הדעת. אז בעצם מסתבר שהמנהג הכי נכון זה לקרוא את זה כמו שתי הפרשיות הראשונות. אבל ציבור שנוהג אחרת, אפשר להכריח אותם. יש חלק יגידו אנחנו רוצים לשנות, לא רוצים לשנות. אם כולם מחליטים לשנות ואין מתנגדים וזה לא יגרום מחלוקת, אז אפשר לשנות. אבל או ציבור חדש, אנשים מפה, משם, יכולים לקבוע מה שהם רוצים. אבל אם כבר קיים מנהג בציבור, אז מובן, אז זה צריך הסכמה של כולם. ואם לא, אז דחי מת אומר לך, אפילו אחד יכול לעקד.
כל המקום
הזה הוא רוצה. כן. אה? זה עליהם לא מדברים. אם זה ככה, זה אומר דורשני, זה גם... זמן קוסר והמלך המרובע. עכשיו אני רוצה לדבר על עניין השקפתי קצת, על המצב שלנו היום בארץ ישראל שבשנה האחרונה עשו ראש, על עם אחו יערים מוסר ויתעשו על סכמון אחר. אבל אני רוצה להגיד כמה הקדמות. אני רוצה להגיד לכם איזו בשורה טובה. פה זכיתי בשבוע בערך תקרר כתב יד לפני 370 שנה. צילום כתב יד, משהו מיוחד. זה בזכות ידידנו הרב יואב גוברי מחברון, ממש כאילו לחזק, אם מישהו עוד חושב, לא צריך חיזוק, אבל שאת הנוסח והמנהגים שאבות אבותינו התפללו מאז ומקדם, זה סימן המילתו היא. אז חסר הרי, אז כמה בספרים הישנים, חסר ההתחלה והסוף. אז המילה הראשונה מתחיל, וחללים חללים. אלו וכאלה, עיר הזה, לא חלולים, חלולים, זה מגומת. זה, אבל כמובן, יש פה ממש, רואים פה ממש מחזק ומאשר את שיטת מעריץ וכל מה ש... והרבה הרבה דברים. וזה מצליח לדעת מה זה סייעתא דשמיא. אחר כך אמרת מהערת עצמו, פלא עצום, זה היה תקרא לתת דרוזי. דרוזי. היה, כן. היה חייב כסף לאיזה מישהו יהודי אחד עשיר. אחד זה מישהו צרפתי, היה חייב לו כסף דרוזי. כנראה לא היה לו כסף להחזיר או שחלק זה, אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, יש לי פה איזה ספר עתיק. זה, כן, ככה, זה בחוק. לא יודע כמה שווה זה, $2, לא יודע כמה זה על השבון העביר לו. אתה מוכן לקבל את זה? נתן לו. לא יודע מאיפה הדרוזי הגיע אליו, אולי גנבו את זה, לא יודע איך גנב את זה. אבל זה תקרא. אני אומר, יש לנו הרבה הפתעות, דברים זה. שבע שנים מחזיק את זה, שבע שנים מחזיק אותו בכספת, ופתאום הרב יואב גוברי, הוא בשליחותי, מסתובב בהרבה מקומות, הוא עוסק בענייני, בכתב, כתב של הקדמונים, כל הספרי תורה מתימן העניינים, לברר את הצורת האותיות שבהם, הוא מומחה בדברים האלה מכל הפינות, גם מבחינת ההלכה וגם מבחינת הקבלה, כאילו, ולברר את היסודות של ממה כל אות מורכבת, הוא עוסק בזה, חיפר על זה ספר, כמו כן. בכל אופן, אז הוא שמע שהוא מחפש ספר, תקח את זה, תקח את זה, זה שייך לכם, זה שייך הספר ליהודי תימן, תקח, צלם, תצלם, ראיתי את זה, אמרתי לו, תשמע, אני צריך את זה, אז הביא לי ברוך השם צילום. אבל זה, טוב, מה שרציתי לענייננו, צריכים לדעת ככה, דיברנו, באבן ספיר, הוא כותב, חלק ראשון, דף ממלא, נסע באונייה, היה בין ערבים. הוא אדם עם עין מאוד בוחנת. ותשמעו מה הוא כותב. מחוקק דתם, הגורען, מוחמד, ומשנהו עמר, וחתנו אבו בקר. זה כותב פה שעברו שם על הקבר שלה, שם המדינה, שם הקבר שלו. קריאת מלך רב ומשה לחיים והעמקים אשר בידו, גם נפשות האדם הראשון, חנוך, נוח, והובת, יוסף, ישי, דוד ושלמה ומשיח, אשר בעלותו חיים בשמי מרום ושיבה מסורו לכיסא כבוד בגן עדן. הערבים מוכנים למות, להתפוצץ, מסירות נפש. למה? מבטיחים להם שבגן עדן יהיה להם את כל התענוגות שבעולם. תשמעו מאיפה זה בא, מאיפה בא השורש של הדברים האלה. זה, אצל הערבים זה השגעון שלהם, ואז הם מוכנים בשביל זה למות, אם הם מאמינים בזה, הרי אין להם הרבה שכל. אז תשמעו מה קודם. מתעדן על כל טוב תענוגי בני אדם, שהם בהם הם מו לא הם. 1,000 נשים, עלמות ופילגשים, אין מספר. וכולי וכולי, כי ידוע מהבליהם. ואומנם, תשמעו אבל הוא כותב דבר מעניין, לא אכחת כי אמונתם, אמונת אם אומן, לא יסוגו בפני כל ויכוח, וכל חקר לא ידיחום במקומם. ולא אכחת, תחת לשוני, בנתי על ענייניהם, ראיתי כי בכל שגעונותיו, הועיל להם הפראי הזה, המשוגע הזה, הנביא, תועלות רבות, נתן להם מידות נכבדות, ותיתן להם אמונת הייחוד בשלמות, כאשר העיד הרמה בעקרותיו, גם נתן להם חוקים טובים ומשפטים ישרים, אם ישמרו כראוי. כמובן זה משמיים, הרמב"ם כותב בהלכות מלכים זה ליישר את הדרך למשיח וגם כותבים בספרים שעם ישראל הוא בגלות בין ישמעאל ועשיו שהדת שלהם קצת קרובה לנו אם היינו בין אומות שרחוקות היה יותר קשה בין עובדי עבודה זרה אבל אלה לפחות קרובים קיבלו את התורה מאיתנו גדר באדם את דרך החקירה והעיון, ואסר בפניהם כל חוכמה וכל לימוד תבונה בתבנית העולם. הם אסור אצלם לחקור שום דבר, הם לא מבינים כלום, בשמש, ירח, מערכי כוכבים, כל הדברים האלה, כן, אמרתי לכם, זה כן. על הקוראן ישענו, כל דעת וכל לקח, והם מאמינים שכל מי שקורא בקוראן יהיה מאיזה דת ואומה, יתדבק ויתקדש באמונתם. כלומר, הם חסרי, אין להם שכל, הם חושבים שמישהו רק יקרא את הספר שלהם ומיד יאמין. סיפרתי להם דבר מהקוראן ואמרתי שקראתי וידעתי בכולו. לא האמינו. הייתכן? איש יקרא את הקוראן לא יאמין בו אמונת אומן. תשמעו מה הוא עונה. גם בעינה יפלא. איש יקרא את הקוראן ולא יאמין. אני אומר, אני מתפלא הפוך. מי איך יכול להיות מי שיקרא את הספר שלו? זה שטויות מלא מהתחלה ועד הסוף. כלומר, יש בשם הדברים, הם משוגעים, לא יודעים בין ימינם ושמאלם. הרי הם שם כתוב, הוא לא ידע היסטוריה המשוגע שלהם, הוא לא ידע. הוא ידע שמשה רבנו, אהרון ומרים, הוא שמע דברים כאלה. ויש ישו, שם ישו, אמא שלו מרים. הוא התבלבל, הוא חשב שהאמא של ישו היא אחת של משה רבנו. כן, ככה.
ככה אמרו לי
ככה
כל הזמן.
ככה אמרו לי, כן, מטומטמים, הם לא יודעים. זה טעות של אלף שנה, כן, אלף שנה. או אצלם בשלחה, אתם יודעים, היה, וחושבים שאישה יכולה להיות להירות אחרי 7 שנים שבעלה עזב אותה, יכולה עוד להיות הרה ממנו. זה כאילו זה נמצא באיזשהו מקום בגוף, מתחבא וישן, מתעורר, ואחרי 7 שנים עוד יכולה להיות הרה. זה מה שהם בהם מוהם מולהם. זה אצלם זה המשפט שלהם, ולא נכנס לזה בכל מיני סיפורים שיהיו בזה. הם לא מתעסקים בחכמות ולא מבינים, ויש להם הרבה שטויות וצעות.
חשבו לצדם,
לא דיברה. כן, נכון, זה נכון.
אז איך זה
עסקים מזה? כל החשבו לדבר. רק זה, רק זה. כן, זה לא, זה לא, זה דבר פשוט. זה לא חכמה, זה כן. זה לא, זה כן, זה דבר פשוט. החשבון של האצבעות, אני חושב, עוד קדם להם. זה מובא במדרש. הרמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם כותב על העניין של העולם הבא. סליחה, זה לא פה, זה במדע. ספר מדע. מסביר מה זה העולם הבא. העולם הבא, בואו לא יג'ופו גבלו, רק נפשות הצדיקים וצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. אומר הרמב״ם בהלכה ו', שמה תגל בעין אחו הטובה הזו ותדמה שאין שכר המצוות אלא להיותו אוכל בשוותה מהאכולות הטובות. מה אדם יקבל שכר טוב על מה שהוא עשה המצוות? לאכול ולשתות מאכלות טובות. יקבל את כל המאכלים המשקיעים הכי טובים, הכי טעימים. ובועל סורות נועות, ולא יבש בכדי שיש ברגמו, ושוכן בו על השם. דברים מדמים, כמו שהם מדמים, אלו הערביים, הטפשים, או האווילים, השטופים בזימה. כמובן, הרמב״ם ידע בדיוק מה הדעות שלהם, מה המונות שלהם, הרי היה ביניהם, וקרא את הספרים שלהם. אז הוא אומר שזה אצלם, מהטיפשות שלהם, ומה שהם שטופים בתאוות, ומה להם חושבים שזה בגן עדן, זה מה שזה השכר שיקבלו. אבל החכמים ובעלי דעות, או שקודם לא זה דברי הבוי, והבל אין בו המתוחלה, ואין אותו וג'ה זה לא עושים בעולם הזה. למה בעולם הזה אנחנו חושבים שהדברים האלה זה טוב, זה תענוג? למה? שאנחנו אנשים מגושמים, בעלי ג'וף. זה צורך הגוף. למה האדם, הנפש מתאבה לזה? כי זה צורך הגוף. אבל אם אין גוף, בעולם הבא זה נשמות, נשמה זה אפילו זה שטויות, זה הבל, הדברים האלה. אז מה כן התענוג של העולם הבא? זה דבר שאי אפשר להבין את הגודל התענוג של הנשמה, שזה דבר רעני, שלא שייך לצפוס במושגים שלנו, כמו שאין לנו את הכלים, כמו שעיוור, הרמב"ם פירוש המשניות אומר, כמו שעיוור לא אפשר להסביר לו מה זה צבעים. כמובן, זה דבר שלא נתפס אצלו, אי אפשר להסביר את זה, כי זה דבר שלא במושגים שלו. באיגרת תימן, הרמב"ם כותב, הקדוש ברוך הוא יפיל לנו במאמרת עוונותינו בתוך אומת ישמעאל, שרע אותם חזקו עלינו, והם מתחכמים לרע ולמאוס אותנו, ולא עמדו על ישראל ומו יותר ויאבת ממנה. עד שדוד המלך, כשהראו לו ברוח הקודש את הרעו שעברו על ישראל, לא צעק ולא ילל ולא ביקש תשועה, זולת ממלכות ישמעאל. אוי עלי, גררתי משך, שוכנתי עם אוהלי גדר. כי משוצ'ו על הדברי המנועלו מבני גדר, כפי שהם מפורסום מייחוסה. למה דוד המלך מזכיר אוהלי גדר? המשוקע הוא מייחוס של גדר. כדר זה כאילו זה עיקר המלכות שלהם. אז על זה דוד המלך, מזה דוד המלך צועק. למה? כי זה עם ישראל בגלות הכי, כן, מה נגיד כתוב על קיררתי משך? קיררתי משך, לא לגדר. הרמב"ם אומר שדוד המלך צועק רק על ישמעאל. אז כן, רואים מפה שהרמב"ם, הגעתי למסקנה שהרמב"ם מפרש את הפסוק כמו הרד"ק. שמשך זה לא אומה. יש מוזכר בשם הפרשת נוח משך. אבל רש"י ככה מסביר. בני יפת, פורס ואובון ומשך ותובון, אבל הרד"ק אומר לא, משך זה הכוונה שהגלות נמשכה, שכנתי עם אוהלי קדר. הגלות שבישמעאל, רוב גלות ישראל זה בני ישמעאלים, וקדר זה המשפחות המיוחסות שבישמעאל הם ראש המלכות. והתרגום הם משכנן דארבועה. מה זה אוהלי קדר? משכנן דארבועה. זה יוצא שקדר זה רק דוגמה. זה בעצם מתכוונים על כולם, וקדר זה העיקר שלהם, אז כאילו מזכירים אותו. אז אומר הרמב״ם ככה, אנחנו עם היותנו סובלים מהכנועותם, ושגרותם, ופחזותם, מה שאין ביכולתו אותם לסבול. כמו שאומר הנביא, ואני חרש לא אשמעו חילם לא יפתח פיו. אז הוא אומר, הרמב״ם כותב, בעיקר תימן ומפתח, אתם אחינו. תדעו שהשם השליך אותנו באומה הזאת, כאילו בגלות. אז מה אנחנו צריכים לעשות? לימדו אותנו חכמנו ז"ל שנסבול שגרי הישמעאלים וחזבם. זה כתוב בפרשה שלנו. אל התולד ישמעאל בן אברהם, בכל ישמעאל נבויות, וגדור ועד באל ומשם, ומשמע ודאומה ומסע, חדד ותאמו יתור נפיש וגדמה. מה זה? ומשמע ודאומה ומסע, תשמע, תדאג, ותיסע, תסבול. שמעת? ומשמע, ודאומה ומסע. ככה הרמב"ם כותב, ככה לימדו אותנו חז"ל. זאת אומרת, היה לו מדרש כזה, מי שיראה במדרש הגדול זה מובא המאמר הזה. לימדו אותנו חז"ל, שנסבול שגרי ישמעאל ומחזבם, ונשמע ונדאם. ושמו העור הזו, משמד בנו של ישמעאל, ומשמע ודאומה ומסע. שמע ודאום ומסע. בקיצור אנחנו צריכים לסבול את כל ההתפרצויות שלהם. דרך אגב, זה שמות, למה? מה אנחנו דורשים פה? אני חושב שהדיוק הוא שחז"ל דייקו את זה ושזה יצר, למה עשו את זה פסוק נפרד? ומשמע ודאומה ומסע, פסוק אחד, בסדר, בחר ישמעאל נבוא, גדול ומעל ומסע, משמע ודאומה ומסע, זה לא עשו פסוק נפרד, אפשר לקשר את זה, עשו מזה פסוק קטן, שלוש מילים, נפרד, זה לא קשור למעלה ולא למטה, אז כנראה יש פה רמות. שמע ודאומה ומסע, אומר הרמב״ם, דבר חשוב. הרגלנו אף עצמנו ג'דלים וקטנים לסבול הכנעותם. כמו שסבוע ישעיהו ואמר ג'אבי נתתי להם הקימו לחיל המורדים. ועם כל זה לא נמולד מחוזי קרעותם ויתפור עצמם בכל עת. כל אשר נסבול כדי לעמוד בשאולם עמוהם יעררו עמנו מלחמו וחרב. ואלה עצום, הרמב"ם אומר דברים שאנחנו רואים את זה גם היום. הרמב"ם אומר, כמה שאנחנו רוצים להיות איתם בשלום, כמה היום עושים איתם הסכמים. אתם צריכים לדעת, פלסטינאים, בגלל שמה? מה זה פלסטיני? זה פלישתים, בתפסיר זה פלסטין, 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 זה פלישתים. זאת אומרת, השורש שלהם, ככה הם קוראים לכל ארץ ישראל, לא משנה. אי אפשר לעשות איתם שלום. וזה מה שאמר דוד המלך, אני שואלם, אחי אדבר, הם עולם מלחמה. ואז אומר הרמב"ם, כל שכן שנעורר כובח ונתפאר להם במלוכה, בשעותות ובחוזר, הרי אז היה מישהו משיח שקר היה בתימן. ורצו כאילו כביכול, עכשיו אנחנו מקימים את מלכות בית דוד. תגידו, שלא ישתגעו. אם אתם עוד תתפארו במלוכה, בשוטות ובכזב, אנחנו מוסרים את עצמנו למיטה. למה אני אומר את זה היום? היום אני שומע שיש שתי מחנות. האמת היא, אני לא אני לא שומע, לא קורא עיתונים ולא שומע חדשות ולא כלום, רק מה שאני קולט מפה ומשם, ראשי טבע ועושה ודבד, אני מבין פחות או יותר, אני מקווה שאני מדייק, ואם לא דייקתי לא נורא, אז מישהו יוכל לתקן אותי, אבל פחות או יותר זה מה שאני מבין. יש שתי דעות, יש שתי מחנות. יש המחנה של גדולי התורה, הבני תורה, עולם התורה, שהוא אוחז, שצריכים, מה צריכים לעשות במצבים האלה? להתאפק. זאת אומרת, זה עדיין, לא, צריכים כמובן להישמר, אבל לא להילחם נגדם, ולא לא שאנחנו להתגבר. ומה צריכים? הכל זה בעבודתנו הרבים, תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים זרוע הגזרה. ויש מחנה שני, שהוא אומר, לא, צריכים להתגבר, צריכים להראות שאנחנו חזקים, צריכים לעלות להר הבית, והפוך, אנחנו שולטים, ולעורר מלחמה כנגדם. זה פחות או יותר, כאילו, שני כיוונים. צריכים לדעת, לעלות להר הבית, לפי דעת רוב הפוסקים, הרמב״ם בכל בית הבחירה, פרק ו' ולכי י"ד, הראש ביבמות פי בית, וכמעט כל הפוסקים, שזה באיסור כרת, רחמנא ליצלן. חוץ, מובן. אז להלכה, כולם פוסקים שזה אסור. רובם ככולם. ואלה שסומכים על מיעוט פוסקים, כלומר, יש פה חוץ מהאנש שמתגרים פה באומות העולם, זה מה שבדיוק הרמב״ם שצריכים לסבול את זה. אז תראו, לפני כמה שנים, אתם זוכרים, דיברנו על העניין של ביצת היענה, מה שסמל בבתי כנסת. כתבתי על זה, הרי יש לנו כמעט בנפלאות, מתואר לכם כמעט 50 טעמים, מה הסיבה? אז זה הטעם 42. כתבתי ככה, הבאתי את הרמב״ם הזה, ואמרתי שלכן, לכן שמו את ביצת היענה, והיענה זה הסימן של זה. היענה שמקים אותה, היא שותקת. לא שהיא חלשה. והרי כשרוצים לקחת את הביצים, היא מתנפלת ודווקא כן אמיצה. אבל היא סובלת. ולכן העניין של ביצת היענה נהוג רק בארצות ישמעאל. זה מה שמובא בספרים. שמביא המדרש תלפיות, שפתי כהן, יעבץ מזכיר שמנהג בארצות של גרמה, וגם בתימן נהגו ככה בהרבה בבית הכנסת, לתים ביצת יענה בבית הכנסת. וזה אחת הסיבות, זה אחד הטעמים. עוד מעט נרד יותר ברור, בארצות אשכנז זה לא היה נהוג, העניין הזה. אז לכן, המנהג הזה דווקא בארצות ישמעאל, המנהג הזה. אפשר לומר שלכן בארצות ישמעאל הניחו ביצת יענה בבית הכנסת, לרמוז על כך שהיא שותקת, אפילו שמקים אותה, כמו שכתב הרמב"ן. וחוץ מזה ביצה אין לה פה. עלינו לשתוק ולסבול בדומיה. ולא תחשב רק בגלות. גם היום שהקדוש ברוך הוא חסר אותנו לאדמתנו, בני ישמעאל זוממים תמיד להשמיד אותנו. מה הם טוענים? גרשנו אותם מארצם. מה הם טוענים? בכלל צריכים לדעת. כל זה שיש יישוב יהודי בארץ ישראל זה נגד הדת שלהם. הם לא יכולים לסבול את זה. במובן. אז זה כאילו, אם עם ישראל חוזר לתקומה, זה מוציא אותם מדעתם. אז אם כן, מובן. אז לכן, אז בעצם, הכל זה בעוונותינו הרבים. אז כמובן שצריכים לעשות מה שצריך בשביל להתגונן ולהילחם, אבל לא להתפאר ולא להראות שאנחנו חזקים, כי הפוך, אם נראה שאנחנו מתגברים עליהם, אז זה יקומם את כולם עלינו, ובעצם זה הנקודה. ראיתי בספר ממעמקים של הרב הגאון משה שפירא מירושלים, שהוא אחד מבעלי המחשבה, בעלי המוסר, כאילו השקפה תורנית, שבוע ראיתי את זה, שהוא... הוא מביא את הרמב״ם הזה לעניין שלנו, אבל תשמעו אותו. ספר ממעמקים, בראשית עמוד 114. הוא כותב ככה, יש לנו שתי אפשרויות. מצד אחד אפשר להגיב באופן נמרץ למצב, להנהג את עצמנו בעזות רוח נגד הקיים עלינו. ומת ישמעאל משליטה ימה ופחד, מצירים מאוד, מקים מכה אחרי מכה, איך צריכים להתייחס לזה מבחינת חובות הלבבות. מצד שני, אפשר לנהוג באיפוק, לכוון את מגמת בנינו לתשובה ותפילה לבורא עולם, כמו שנהגו בימי מרדכי ואסתר. אז הוא מביא את הרמב״ם הזה. הרמב״ם מורה לנו באופן חד משמעי יצא עלינו לנהוג על ישמעאלים. אז הוא מביא את הרמב״ם הזה שצריכים ומשמע ודומע ומסע. גילה לנו הרמב״ם שההנהגה של כלל ישראל בעת צרת ישמעאל צריכה להיות שנסבול את שקרי ישמעאלים ונשמע ונידום. משמעות הדבר היא כך. תשמעו טוב, עכשיו הוא אומר פה איזה רעיון. הוא אומר, אמרנו שאצל ישמעאלים יש להם אמונה מאוד חזקה. דרך אגב, מישהו שדיברת על זה פה בלילה שבת, מישהו שאל אותי, צאו, יש להם אמונה חזקה, נו, אז צריכים לקבל על זה שכר. משמע, בהמות, לא צריכים לקבל שכר. אמונה זה שבגלל שהם טיפשים בהמות והם מאמינים באיזה דבר, שמוכנים למסור את עצמם למות בשביל לקבל את כל התאוות שלהם, זה 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 הם בהמות, זה על זה מגיע להם זרת. אם הם מאמינים לזה בלי בלי שום שכל, וזה והם חושבים ומאמינים לזה ופאדי יאמין לכל דבר, אז זה לא פלא, אבל זה לא מגיע להם על זה כלום. מה תגיד, מאמין באדנה ויחשבו על הסדקה? יהודי שמאמין, יהודי שיש לו אמונה, הוא קבל על זה שכר. אפילו הוא מאמין בתמימות. דרך אגב, תראו לכם, שאבותינו בתימן, האמונה שלהם, זה לא כמו האמונה של, כמו שהיום, המצב של היום. גם זה מספר, הוא הרגיש את זה. הוא אומר שהאמונה של יהודי תימן חזקה מאוד, מי שמכיר את הדור הקודם רואה את זה. בחלק ב', כשהוא הגיע להודו, וראה שם את בני ישראל, אז הוא אומר שנראה לי, שכאילו, הם אומרים איפה הם הגיעו, בפרק תתבב. הם באו מתימן לפני 1600 שנה, ועדות לזה, מראה פניהם, והמנהגים שלהם שווים לאנשי תימן. יש להם פנים ארוכות, שחרחרים, מבנה גופם דומה לתימנים. הם מניחים פעתי שערות הצדעים כמו כדת היהודים, כמו התימנים. וחיזוק האמונה בעניינים הרוחניים גם כן כמזון. מובן, אז הוא יבחין את זה. אבל יהודי שמאמין, יהודי עם שכל, אז פירושו, מובן, יש אמונה ויש אמונה. יש אדם שהוא מאמין, כמו אברהם אבינו. מה כתוב? אברהם אבינו קיבל שכר על האמונה שלו. למה? כי אברהם אבינו היה בעל מחקר, דיברנו על חקירות. אדם שהוא חוקר ומבין, אז יש לו, הוא פה נאבק, יש לו משהו נגדי, והוא בכל זאת מאמין. אז אם כן, אז על זה הוא מגיע לשכר, כי התאמצת, עשית, לא סתם אתה מאמין, טיפש, וככה אמרו לך, ואתה לא חושב בכלל שיש צד אחר. כמובן, מי שיראה בעניינים, מסביר את זה, אברהם אבינו היה חוקר, היה פילוסוף, הצטגני. אני ראיתי במזלות שלי שאני לא מוליד, לא היה לי ילדים. אתה עכשיו אומר לי שכן? אז זה כזה ברוך הוא אומר. דרך החוקרים ללכת אחרי מראה עיניים ושכלם. אז עכשיו אברהם אבינו השליך את כל החקירות. ומיד אמר לו הקדוש ברוך הוא, ולכן כתוב, החשיב את זה לצדקה, מצאת לבוא נאמנה. הוא השליך את כל חקירותיו, עזב את עצמו רק על האמונה. על האמונה כזו מגיע השכר. אז הוא אומר, שתשמעו מה שאומר הרב שפירא, הוא אומר ככה, ידוע שאין שום אומה יכולה לשבד את כלל ישראל, אלא אם כן ישראל פגומים באותה מידה, שהאומה היא מייצגת. ובכן, מאחר שעניינם של ישמעאל זה אמונה פגומה. הם אומרים שרצונם זה רצון השם, וכך הם חושבים, הם חושבים שזה מה שצריך להיות, ככה זה רצון השם. אז איך מתגברים עליהם? בהתעצמות במידת ביטול הרצון והקרבתו כלפי רצון השם. והנה הם דברי הרמב"ם. הרמב"ם קבע לנו במסמרות לדום בעת צרת ישמעאל. ובהנהגה הזו גופה תמון סוד הניצחון של עם ישראל על ישמעאל. דווקא שלא נוקטים צעדים נגדם נזכה לנצחם. הרי הדרך להתרומם מתפיסת ישמעאל, לעקוד את רצוננו על מזבח רצונו יתברך, ולהתמסר לגזרתו ולקבל עלינו את הנהגתו. רק באופן זה ננצח את קליפת ישמעאל. הקדוש ברוך הוא ישמע בקולנו, כשם ששמענו בקולו וקיבלנו את גזרתו. והרי ישמעאל, כתוב, ישמע אל ויענה. הצרות שעושים בני ישמעאל לעם ישראל, כתוב בפרקי דרבי אליעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע את נאקת העם שעתיד בני ישראל לעשות בארץ ואחרית הימים. טוב, אז הוא הכניס פה רעיון, שהרמב"ם לא אמר את זה, ולפי עניות דעתי, כן, הוא אומר פה נקודה חשובה, הוא אומר מה התיקון של זה? כיוון שאצלם זה בא מכוח האמונה שלהם, ובזה הם מצליחים להתגבר עלינו, כיוון שהאמונה שלהם זה שטות. אבל אנחנו צריכים להתחזק באמונה ולהאמין שהסוד הניצחון שלנו זה דווקא שנסבול, למרות שזה נראה הפוך מהשכל, מה, נשתוק ואז ככה ננצח? לא, תאמין, ואז ממילא לא תתגבר עליהם. זה רעיון טוב, אין לזה מקור ברמב"ם, אבל אני חושב שזה לא במקום. הרמב"ם כתב את זה ליהודי תימן, יהודי תימן זה לא, הם לא היו פגומים באמונה. לדור שלנו הרעיון שלו טוב, לדור שלנו, אבל לא אז. ברמב"ם אי אפשר להכניס את זה. אבל מובן, אבל בכל אופן, כמו שהדבר הזה של מה שדיברנו קודם, גם האמונה שלהם, א' צריכים לדעת, בכלל מה שהם מאמינים, הרמב"ם כותב ששבע מצוות בני נוח יש על זה זכר, אבל אם הם מוסיפים מצוות שלא כתובים בתורה, אסור להם לעשות את זה. ככה כותב מערץ חיות, מערץ חיות כותב במנחת קנאות, הוא אומר בדתות החדשות, הנוצרים, הישמעאלים, יש שבע מצוות. אם, אני לא יודע, הם מקיימים אותם, אבל זה בדת שלהם. אבל הם הוסיפו מצוות חדשות, אכילת לחם ויין בפסח של הנוצרים. العربيين وصفوا اخلات حزير اسول نوح لا بين نوح لا متبع له اخل حزير قدام الاسلام اسول اسول لهم اخل حزير اسول لهم اشتوت يعين ركاب ذات طب شو عمل له اشتوت يعين عمل شيء مكره محمومين بلا يعين هذا اشتوت يعين بخال مجانين لجمره كان لا مجاني بس اذا اسم اسور دين ايفو اسول لهم ارام ما امر بكم لهم اسول له وصف لحدش ذات ارام كتب الا يم لحدش ذات ولا اسول مصوت لعصمه אז هم لو كانوا شاف זה כותב המהר"ס הוד במנהג קנאות בסוף כרך שני של דף תתרלו. הרשב"ץ כותב חלק ג' סימן קל"ג אסור לישראל לשחוט לישמעאלים כבש פסח כי זו מצווה קבועה ואין מניחים לבני הנוח להוסיף מצוות. אסור, אסור להם להוסיף על שבע מצוות. בכל אופן ככה מה שצריכים לדעת השיגעון הזה שלהם בגלל האמונה הטיפשית שלהם אני חושב שזה מה שצריך לעורר אותנו ושאנחנו צריכים לתקן. צריכים לדעת, ערבים בעבר חלו עם יהודים באהבה ואהבה שלום ורעות. כל השנאה שהתעוררה אצלם אלינו, זה הכל בעוונותינו הערבים. מי שיראה את זה בנפלאות מתורתך בהפטרת מסעי, כותב המגיד הירושלמי, הרבץ ידלר, שמאז שהתחילה הפריצות ברחובות בחברון, שהתחילו אנשי השמאל ללכת בצורה שהיה חוסר צניעות, מאז הקדוש ברוך הוא הכניס שנאה כבושה בליבם, ומאז החלו כל הפרעות במה שקרה בשנת תרפ"ט בחברון. בקיצור, זה עכשיו הזה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות הפוך מהם. הם אצלם, כל התאוות הגופניות, השפלות, זה בעצם זה מה שנותן להם את המסירות נפש, שמוכנים למות ולהתפוצץ, כי הם מקווים שיקבלו את זה בשפע, כמובן, זה בהתר כביכול. אבל מה שבעצם אצלנו מה שצריך זה בדיוק הפוך, לחזק את הקדושה ואת הצניעות, דרך הפוך שאנחנו רחוקים מהדברים האלה. אם אנחנו נחזק את האמונה האמיתית, זה מה שזה בא לעורר אותנו. להרחיק את כל התאוות ולצערנו כל המכשירים שנכנסו, שאנשים נופלים בדברים האלה, הפוך מהם, על הדבר הזה, ועל השם, אז יתקיים בנו מה שכתוב בסוף הפרשה. איך כתוב בסוף? שישמעאל מת, על פני כל החול נפל, אומר בעל התורים, מה סמוך לב? ואלה תולדות יצחק. אחרי שישמעאל נפל, אז מתחילים תולדות יצחק. כן, דרך אגב, הוא מביא את זה גם בעצמו, בספר הזה ממעמקים. נחות סוף ספרנו מתחילתה. בעל התורים אומר, על פני כל החול נפל, וסמך לב, ואלה תולדות יצחק. כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. אבל דרך אגב אני צריך פה להוסיף הערה לפני שאני מסיים. אנחנו לא מכריעים בשאלות כיצד יש להתגונן בפועל כנגד אויבינו הקמים עלינו. זו שאלה של השתדלות על פי מהלכי הטבע. מחובתנו להתגונן בדרך הטובה ביותר. כל דברינו אינם אלא להבין את המוטל עלינו מבחינת חובות הלבוש מהלכי המחשבה. אז מה עושים בפועל? בואו מסביר מבחינת השקפתית. איך להתגונן? אבל שוב פעם, אבל מה שיוצא מפה זה פירושו שלא, גם אם מתגוננים, אבל לא להפגין כוח ושאנחנו ואנחנו וזה, כי זה רק יעורר את השנאה שלהם, כי אנחנו צריכים לסבול. אבל זה מה צריכים, אולי יש קצת לימוד זכות, אני קצת מלמד זכות, כמו שכתוב על מצרים, שהם מרעים לנו יותר ממה שנגזר. אולי זה כאילו, אולי הם עושים יותר ויותר. אבל צריך לעשות את זה בצורה מבוקרת, בצורה נכונה. דהיינו לא לעשות כביכול שאנחנו מענים ומשעבדים אותם וכאילו כביכול שהרודפים נהפכים להיות נרדפים ואז ממילא כאילו כביכול הם המסכנים או כמו שמדברים שמחבלים אחרי שהם כאילו להרוג אותם, להשמיד אותם באופן שהם כבר שלא מזיקים שנראה שזה רק בסופו של דבר גורם שנאה כלפי עם ישראל צריכים לקחת את זה בחשבון, שזה רק שאם מראים שכביכול אנחנו ידענו רמה עליהם, זה רק מעורר את השנאה שלהם כלפינו. או שעולים להר הבית וכביכול שאנחנו שולטים, ושצריכים כביכול שאנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, כל הדברים האלה זה מובן, זה הפוך, אנחנו צריכים ומשמוע ודומה ומסוע. יצחק עקד את רצונו האישי על מזבח רצונו יתברך. אז זה בדיוק הפוך מישמעאל, זה הרצון האמיתי. הישמעאלים ממציאים דברים בשם הקדוש ברוך הוא, אומרים זה רצון השם, זה שקר וכזב. אבל באמת מה הרצון האמיתי? כאשר ינחל ישמעאל, ינחל את המפלה והיא תתבטל אמונתו המוטעת, תצמח ותתעצם האמונה הטהורה והזכה בבורא העולמים במהרה בימינו. הקדוש ברוך הוא יזכנו בעזרת השם בקרוב בימינו במהרה בימינו לבוא של אמו. אמן כן יהי רצון. כן. ברכת המזון שמריח עם כוס, כל הברכת המזון שמריח עשר אצבעות. למה זה לא נראה כמשהו? אה, מה זה? פוך, זה מריח איבה. אני תופס בשתי ידיים. אם אדם לחץ ידיים, כשמישהו לחץ בשתי
ידיים, זה
נראה בזון מכובד.
אני אומר
אותו, הרב
כתב
בשולחן המזון שהתחבר בשתי ידיים, ואחר כך, מי עזוב שירח עם הספר? נכון, בברכת המזון. רק בזימון. בזימון מחזיק בשתי ידיים, ואחר כך מחזיק מהחמלון, מה ידע? מי בור מי הוא ישן בור בתאשם אז הוא אמר כן מה זה אנחנו לא נחלה לא לא כתם לא גם מי ישב 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 מי שם ברוך הוא ירצה לברכה, מברך מעשי אדם, כל תורה הוא נזק סילן, ויבדה לבוא מלא בנהם, חמוד תורה זה ויבדה מלא כל מי, לבוא מלא בחם, לזבא, יגיעים על הכל החומה, מראש הכותו ודנו, ישמרו וחיו, ואושר בעור, ותזנו בנה ושבא, הנה ירוז המם, רוח המם, אמן.